שלושה שיודעים.
העוברים בטיפולי IVF יורדת לאחר חשיפה לקורונה. כך נקבע במחקר ראשון מסוגו בעולם במרכז הרפואי שיבא. מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, וכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל. כאן רונה גרשון, תלמי, דודו ארז ישוב לכאן בימים הקרובים. ואנחנו, עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב, במשך שעתיים. ובתוכנית היום נעסוק בין השאר בנושאים האלה. יעילות חיסון הקורונה בקרב מושתלים של כבד וכליה נמוכה משמעותית מכלל האוכלוסייה, כך לפי מחקר בבית החולים איכילוב. וגם, החברה ישראלית מתכוונת להפיק חמצן מהירח ולספקו בין השאר לתחלות חלל עתידיות. ועוד, פריצת דרך לראשונה בישראל, ניתוח לתיקון עקמת בגב נעשה דרך הבטן. כל אלה ועוד. העורך הוא רז חסון, מפיקה אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי, אפל וגוגל. אנחנו מתחילים. אז כמו שאמרנו, איכות העוברים בטיפולי IVF יורדת לאחר חשיפה לקורונה. כך נקבע במחקר ראשון מסוגו בעולם במרכז הרפואי שיבא. שלום לפרופסור ראול אורווייטו, מנהל היחידה לפוריות והפריה חוץ גופית במרכז הרפואי שיבא.
בוקר טוב ושבוע טוב.
בוקר טוב ושבוע טוב. אז קודם כל, עד כמה היא נפגעת? מה אומרים הנתונים?
הם לקחו את זה קצת, הוציאו את זה קצת מפרופורציות. באופן עקרוני, ב-2020, אחרי שהתחילה הקורונה, התחילו להופיע יותר ויותר אנשים שחלו במחלה, שהפסיקו טיפולים, אבל גם הם שבו לטיפול אחרי שהם החלימו. ולאור כל התקשורת סביב קורונה ופוריות, החלטנו לבדוק האם באמת המחלה עצמה, לא מדבר על חיסון כרגע, פוגעת בפוריות. והדרך הכי טובה לבחון את הפוריות של אישה, זה למעשה לבדוק את התגובה שלה לטיפול. ועד מה שעשינו, בדקנו נשים שחזרו לטיפול, ובדקנו למעשה את תוצאות טיפול ה-IVF לפני הקורונה, לא קשר להיריון, כי מן הסתם הם חזרו לטיפול והם לא היו בהיריון, ובדקנו מה קרה אחרי שחלו במחלה ושרו לטיפול. מבחינת התגובה לטיפול, משך הטיפול, צריכת התרופות שהם משתמשות, הם מזריקים תרופות במהלך טיפול, וגם מספר הביציות שהופקו, מספר העוברים, שיעור ההפריות, כל זה נבחן בעבודה שלנו, לא בהרבה נשים, כיוון שלמעשה זה תחילת הדרך, ולא היו הרבה זוגות שחזרו לטיפול, היו רק 9 זוגות, שחלק דרך אגב היו האישה הייתה חלתה, וחלק בן הזוג חלה.
ברובם האישה, נכון?
7 האישה ו2 הגבר. כן. ומה שמצאנו בעצם, שלמעשה תוצאות הטיפול לפני ואחרי היו גדולות לחלוטין. זאת לא הייתה פגיעה, ואף אחד ממסכני הטיפול. עכשיו, אנחנו עושים הרי, בודקים עכשיו רזרבה שחלתית, עושים בדיקות ל-FSH ביום 3, פרופיל הורמונלי, בודקים AMH לראות את הרזרבה השחלתית. היום זה במודה, בקטע של שימור פוריות סוציאלי, לשמור את הביציות, כדי שיהיה לנו פוטנציאל פריוני לעתיד. כל הבדיקות שאנחנו עושים, למעשה, בסופו של דבר חוזים, עוזרים לנו לחזות את התגובה לטיפול. ואנחנו פשוט בדקנו את התגובה לטיפול, לא צריכים את הבדיקות של לפני ואחרי, בדקנו את התגובה לטיפול. קיבלו טיפול, בדקנו מה התגובה לטיפול, כמה ביציות, כמה זקיקים, כמה זה. Same. זאת אומרת, קורונה לא פגע, מחלה לא פגע בתגובה לטיפול, לא פגע ברזרבה השחלתית, ולא פגע בפוטנציאל הפריוני. אבל מה שכן ראינו בעבודה הזאת, שאם אנחנו לוקחים את שיעור העוברים האיכותיים שנוצרו בטיפול, אז השיעור ירד, של עוברים האיכותיים, ירד מ-60-70% מלפני הטיפול ל-30% אחרי הטיפול. זאת אומרת, המחלה כן הפריע קצת לאיכות של הביציות עוברים שנוצרו במהלך המחלה. הרי ביציות ועוברים נוצרים בתהליך של 3 חודשים. זה לא נוצרת ביצית. ביצית נמצאת הרי בגוף כבר מהחיים העוברים שלכם, וכל חודש 1,000 ביציות יוצאות למסע לכיוון הביוץ, ורק אחת מבייצת, אבל היא בייצת אחרי שלושה חודשים. והתהליך הזה של שלושת החודשים של ההבשלה של הביצית, הוא תהליך מאוד מורכב, וכולל המון המון פקטורים. וחלק מהפקטורים זה אותם פקטורים דלקתיים, שלמעשה עולים בצורה מטורפת בזמן הקורונה. קורונה הרי אחת הבעיות שלה זה למעשה כל התהליך האינפלמטורי, הדלקתי שקורך במחלה. אז שיש המון המון פקטורים כאלה, שיוצאים משליטה ונמצאים בגוף, מן הסתם הם יכולים להפריע לייצור של אותן ביציות שמגיעות בסופו של דבר לכיוון הביוץ, או לזרע, שזה גם תהליך של שלושה חודשים. אז למעשה המסקנה מהעבודה הזאת היא שאת חולה בקורונה, עם כל התהליך הדלקתי, שמפריע לייצור של הביציות והזרע בנקודת הזמן שהיית חולה, אל תחזרי לטיפול מיד אחר כך. חכי שלושה חודשים, תתנקי, תחכי לקורת החדשה, למקבץ חדש של ביציות וסקיקים וזרע שלא נחשף למחלה, ואז תמשיכי את הטיפול. וזה בסופו של דבר השורה התחתונה. הוא לא פוגע בפריון, הוא נקודתית פוגע באיכות של העוברים, כמו ש... כל מחלה אחרת שאנחנו מכירים, כל מחלה אחרת שהיא מחלה קשה, יכולה לפגוע באיכות של העוברים במשך שלושה חודשים העוקבים.
למה דווקא המספר הזה שלושה חודשים, פרופסור אובייטו?
שלושה חודשים זה הזמן שלוקח לביצית, מרגע שהיא מזניקה לכיוון הביוץ, לביית. את יודעת שאתם נולדות עם 7 מיליון, עם 2 מיליון ביציות, נשים, כל הנשים, או רוב הנשים, בגיל תחילת הווסת, בגיל 12, אתם נותרות עם 500 אלף ביציות בשחלה, ולמעשה מאותה נקודת זמן, בצורה מאוד מאוד ציורית, 1,000 ביציות כל חודש, מתחילות את המסע לכיוון הביוץ. 1,000 ביציות כל חודש, מגיל 12 עד גיל 50, 1,000 ביציות כל חודש, אחרי 500 כאלה, 500 אלף אמרתי יש, מגיל 12 עד 50, המחסן נגמר, ואז אנחנו מגיעים לגיל המעבר, או גיל החדלון הווסת, נכון?
כן.
כל חודש 1,000. המסע הזה, מרגע שה1,000 ביציות האלה מזניקות קדימה לכיוון הביוץ, הוא מסע של 3 חודשים. זה התהליך שלוקח ל1,000 הביציות האלה, בסופו של דבר להפשיל לביוץ של איזה ביצית אחת. אגב, זה הביזבוז, 999 או 998 סקיקים או ביציות הולכות לאיבוד, ורק אחת מבייצת. תהליך של 3 חודשים, גם ייצור זרע. ברגע שזרע מתחיל להיווצר, יש את החלוקה הראשונה של תא האב של הזרע, עד השלב שהוא הופך להיות זרעון בשל ויוצא החוצה לכיוון הנרתיק, זה תהליך של 3 חודשים. אז בתהליך הזה, שהוא תהליך מאוד מורכב, וקשור להרבה מאוד פקטורים, כולל כאלה שנמצאים במהלך של תהליך דלקתי, אז אם יש איזושהי מחלה שגורמת להפרשה של כל מיני פקטורים כאלה, נתנו לציטוקינים, פקטורי גדילה, אז זה יכול לשבש את התהליך הזה, ולעשות אותו פחות טוב.
אז 3 חודשים, אגב, כמו שאמרנו?
זה לא משבש לגמרי.
הופך את זה פחות טוב.
עדיין יש 30% עוברים באיכות טובה.
כן, אבל כדאי לחכות בתהליך הזה בכל זאת, שהסיכוי יהיה גדול.
במדינת ישראל קרוב עדיין שלא יחכו.
נכון.
הטיפולים הם חינמיים, וכמה שיותר, ואם יש לך סיכוי של 10% להיות בהיריון, במקום 20%, אני עדיין ארצה לעשות את הטיפול.
נכון.
אבל אם את חיה בארצות הברית, ששם הכל מחזור טיפול, עולה לך $20,000, אז כדאי לנשום עמוק, לחכות 3 חודשים, ואז להתחיל טיפול, כי חבל על כסף.
ושאלה נוספת, הפתיע אתכם שגם כשבחנתם את אותם זוגות שבהם שני מקרים בעצם, שני גברים היו עם קורונה, זה השפיע באותה עמידה?
הגברים עם הקורונה, דרך אגב, מה שראינו שהייתה ירידה קלה במאפיינים של הזרע, אבל הם עדיין נשארו במסגרת זרע תקין לפי ההנחיות של ה-WHO, כי זה גברים שהיו מאוד עם זרע התחילי של 140 מיליון, שהמינימום הוא 15 מיליון, 15 מיליון. אז זה גברים שלמעשה ירדו מ-150 ל-120, 130, זה שני גברים, אז אי אפשר לעשות סטטיסטיקות משני גברים, אבל איכות הביציות, העוברים שם גם הייתה... מופחתת בהשוואה לפני הטיפול. זאת אומרת, גם בגברים. וזה, אגב, זה רק בחולי. עכשיו, גברים אנחנו יודעים. גבר, כשאנחנו עושים בדיקת זרע, תמיד השאלה היא, אם היית חולה בשלושת החודשים האחרונים, כי אם היית חולה, כדאי שתמתין, תעשה את הבדיקה אחר כך, כי כל מחלת חום, כל דבר, אפילו להיכנס לסאונה חמה ממושכת בגבר, יכול לפגוע לו באיכות הזרע בתקופה העוקבת.
זה בדיוק אותו פרוטוקול עם הקורונה.
זה אותו פרוטוקול עם הקורונה.
אז ההמלצה היא למי שיכול לקחת אוויר ולחכות,
למי שחולים בקורונה, אל תחזירו מיד לטיפול. יש את הקטע שבמדינת ישראל, את המרדף, בצדק, ילד ילד. אבל תחכו 3 חודשים, זה יותר טוב. אגב, זה לא מדבר על זה ש... אם תעשי את הטיפול יהיה לך יותר מומים, או יותר... בסך הכל, התצפית היא שיש פחות שיעור מופחת של עוברים איכותיים, זה הכל.
אז זה הממצא היחיד בעצם? אז לא להיבהל מהכותרת?
ומעבר לזה, זה לא פוגע בפריון. ועל אחת כמה וכמה החיסון, דרך אגב. מי שחוששת להתחסן בגלל הפגיעה בפריון, אז זה שטויות. כי אם המחלה עצמה לא פוגעת בפריון, אז החיסון שגורם, הוא משפל את מערכת החיסון שלנו, או את מערכת הדלקת, ברמות הרבה יותר נמוכות, על אחת כמה וכמה שלא לא פוגע בפריון. ואגב, יש לנו את אותה עבודה עם הרבה יותר מקרים, גם בגברים וגם בנשים אחרי חיסון, ואני יכול להגיד לך, עוד לא שלחנו את זה לפרסום, זאת אומרת, שלחנו את זה לפרסום, עוד לא התקבל לפרסום, בניגוד לעבודה שאנחנו מדברים עליה, אבל תוכל, אני יכול להגיד לך שגם שם אין בכלל פגיעה, גם לא באיכות העוברים.
שמענו באמת כבר על מחקרים כאלה כאן בתוכנית, וזה משמח, כן, וזה משמח. אז טוב, לא להיבהל, אבל להמתין, איכות העוברים בטיפולי IVF יורדת, ואנחנו מדברים רק על איכות העוברים. פרופסור ראול אורווייטו, מנהל היחידה לפוריות והפריה חוץ גופית במרכז הרפואי שיבא, תודה רבה שהערת את עינינו.
שבוע טוב.
שבוע טוב. ואנחנו נשארים בתחומי הקורונה. יעילות חיסון הקורונה בקרב מושתלים של כליה וכבד נמוכה משמעותית ביחס לאוכלוסייה הכללית. כך על פי מחקר חדש שנערך בבית החולים איכילוב. אנחנו אומרים שלום לדוקטור ליאן רבינוביץ', מנהלת שירות לטיפול במושתלי כבד ביחידת הכבד של מכון גסטרו, בית החולים איכילוב. שלום.
בוקר טוב רונה, בוקר טוב למאזינים.
מה בדקתם, ליאן?
אז בעצם במרפאת השתלות אנחנו מטפלים בעיקר במושתלי כבד וכליה. ומה שאנחנו בדקנו זה בעצם את יעילות החיסון באוכלוסייה הזאת. צריך לזכור שהמחקרים שנעשו על ידי חברת פייזר במקרה הזה ותיארו יעילות של 95% לא כללו בכלל חולי כבד ומושתלים. והיה לנו חשש גדול, גם מבחינת פרופיל תופעות לוואי וגם מבחינת היעילות, שיש לנו, שפרה איזושהי יעילות פחותה באוכלוסיית החולים שלנו.
וכשבדקתם את זה, הנתונים היו חד משמעיים, שאכן יש הרבה פחות יעילות בקרב המושתלים.
נכון, אז באמת יחד עם שותפות שלי למחקר, שאני חייבת לציין דוקטור קטמן ודוקטור גרופר, לכל הצוות שהתגייס לתמוך בפרויקט, פנינו למושתלים שקיבלו שני חיסונים ובדקנו כמה מהם ייצרו נוגדנים. במחקר שלנו השתתפו 80 מושתלי כבד, 136 מושתלי כליה, וכביקורת אני חייבת להודות שבדקנו גם את אנשי הצוות כדי לוודא מה המצב אצלנו. ומה שראינו זה שקודם כל כולם היו שליליים מבחינת הנוגדנים שקשורים לחשיפה לווירוס. כלומר, כל החיסוניות שהייתה נבעה מהחיסון עצמו. אצלנו בקבוצת הביקורת 100% פיתחו נוגדנים והרמות היו טובות של הנוגדנים, ואצל מושתלים זה לא היה כך. אצל מושתלי הכבד רק 47.5% פיתחו נוגדנים, ואתם מושתלי הכליה, המצב עוד יותר בעייתי, ורק 37.5% פיתחו נוגדנים כתוצאה מהחיסון. ויותר מזה, רמות הנוגדנים שהתפתחו היו משמעותית נמוכות יותר אצל המושתלים, בהשוואה לביקורת.
שאלה באמת נתונים נמוכים באופן משמעותי. צריך לציין עם זאת שהחיסון היה בטוח, הוא לא גרם לתופעות לוואי למושתלים או לאיזה שהם אירועי דחייה שלו עלינו.
בוודאי, זאת אומרת באמת זה היה מרכיב נוסף מאוד חשוב שבדקנו, זה פרופיל תופעות הלוואי שמאוד מדאיג את הציבור, וגם אני אומנם קבוצה קטנה, אבל הנתונים מאוד מודדים, לא היו לנו אירועים חריגים משמעותיים, לא היו מקרי דחייה מהפעלת מערכת החיסון, ואפילו אפשר לספר שמבחינת תופעות לוואי סיסטמיות של חום, זה היה פחות מהביקורת. המושתלים פחות סבלו מתופעות לוואי.
אז זה כבר דבר טוב. אני רוצה לשאול אותך לגבי ההסבר לעניין הזה, דוקטור רבינוביץ', האם ההסבר הוא שייתכן וההשתלה והטלטלה של מערכת החיסון גורמת לה לא להיות יכולה לייצר זיכרון חיסוני תקין?
נכון, אז כשבדקנו מה היו הגורמים אצל המושתלים שקשורים לאי היכולת לפתח חיסון, אז הדברים היו קשורים גם לגיל מבוגר יותר ותפקוד כלייתי, אבל המרכיב העיקרי הוא בעצם מידת הדיכוי החיסוני. כלומר התרופות שהמטופל מקבל, שנועדו בעצם לדכא את מערכת החיסון שלו, ואנחנו יודעים שגם הניסיון שלנו עם חיסוני שפעת וחיסונים לדלקת ריאות, אכן מושתלים פחות מפתחים נוגדנים. זה תלוי בסוג התרופה שמקבלים, בכמות התרופות שמקבלים, ואפילו בחשיפה, נקרא לזה בשנה האחרונה, לפרוטוקולים שמשמשים אותנו סביב ההשתלה עצמה או סביב דחייה, כלומר סטרואידים במינונים גבוהים. כל אלה משפיעים בעצם על היכולת לפתח נוגדנים. שאלה נוספת מעניינת היא בעצם לא רק היכולת לפתח נוגדנים, אלא בעצם התגובה החיסונית של מערכת החיסון עצמה לווירוס. וזה משהו שאנחנו גם מסתכלים עליו בימים אלו.
האם זה יכול לרמז באיזשהו אופן של הכליות ולכבד יש תפקיד במערכת החיסון?
אני חושבת באופן כללי כמובן שלמידת התפקוד הכלייתי, למידת התפקוד הכבדי, יש תפקיד במערכת החיסון, אבל במקרה הספציפי הזה אני חייבת לציין שלמשל מבחינת חולי הכבד שלנו, לכולם היה תפקוד שתל תקין לחלוטין. כלומר, הבעייתיות פה לא הייתה עצם התפקוד הכבדי, אלא מידת הדיכוי החיסוני בגלל היותם מושתלים.
אז אני רוצה לסיים ולשאול אותך, מהי בעצם המשמעות למושתלים? קודם כל, אולי נתחיל מזה שעכשיו כדאי לחסן אנשים לפני השתלה, כדי שהחיסון יהיה יעיל? יש לזה משמעות?
אז זו באמת נקודה מצוינת. בהנחיות שלנו תמיד לגבי כל חיסון שעדיף וחשוב מאוד לחסן לפני ההשתלה. כי אז בעצם אנחנו מקווים לקבל תגובה חיסונית טובה יותר. מהמחקר הספציפי שלנו, המסקנה הראשונה שיצאנו איתה למטופלים היא שיש סיכון גדול שלמרות שהם חיסונים הם לא מוגנים, והם צריכים להמשיך לשמור על הכללים של הריחוק החברתי. ואנחנו כן ממליצים לבצע בדיקה סרולוגית כדי לדעת איפה הם עומדים. ואני יכולה גם לספר שמה שהמחקר הסתיים, היו לנו 3 מטופלים בקבוצה שלא פיתחו נוגדנים, שחלו בקורונה במחלה קשה ביותר. וככה, הלאה, אנחנו באמת שואלים את עצמנו מה האפשרויות שלנו מבחינת חיסון של האוכלוסייה הזאת, ואנחנו יכולים לשפר את ההתחסנות באוכלוסייה הזאת. אז קודם כל, כמובן, מה שאמרת, לחסן לפני השתלה, והדבר השני הוא מה אנחנו עושים עכשיו, אם יש לנו איזה שם אסטרטגיות של בוסטרים, שמתן בוסטרים של מנות חיסון, כמו חיסון שלישי, אולי הכנה של המטופל לקבלת חיסונים נוספים.
ובעצם, כן, עצוב לשמוע שבאמת 3 מהם חלו בקורונה, אבל נדמה שכרגע כל עוד אתם מפתחים את הפרוטוקולים האלה, אין מה לעשות אלא להמשיך להיזהר ולהימנע עד כמה שזה קשה ואיום.
נכון, אנחנו מחכים בעצם לאיסוף של כל המידע, להמלצות רשמיות של משרד הבריאות והארגונים העולמיים לגבי אופציות עתידיות, ואנחנו בימים אלה גם בודקים מה קורה בעצם לאורך זמן, כמה זמן הנוגדנים נשארים חיוביים, מה התגובה החיסונית של של המשתתפים שלנו, לא רק מיד אחרי החיסון, אלא גם לטווח ארוך יותר.
אז אנחנו נקווה לשמוע בשורות טובות ופתרונות שאולי עוד יעלו לאוכלוסיית המושתלים. אני מודה לך מאוד, הדוקטור ליאן רבינוביץ', מנהלת שירות לטיפול במושתלי כבד ביחידת הכבד של מכון גרסטרו בית החולים איכילוב. תודה רבה.
תודה רבה ויום נעים.
חלק חברת הליוס הישראלית תפיק חמצן מאדמת הירח ותתדלק בין השאר את תחנות החלל הירחיות שאולי יוקמו על מאדים. הפתרון של הליוס הנתמכת על ידי סוכנות החלל הישראלית עשוי להוזיל את השיגורים ולאפשר נוכחות אנושית ארוכת טווח בחלל העמוק. אנחנו נאמר שלום ליונתן גייפמן, מנכ"ל ומייסד הליוס. בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז אלה בשורות מאוד מרגשות. תספר לנו רגע, מה עושים עד עכשיו? אנחנו מדברים על חמצן. איך מביאים את החמצן אל החלליות ואל הירח?
נכון להיום, לא היה בזה צורך כל כך, כי עד כה לא היה בסיס, ועדיין אין בסיס על הירח. אבל זה משהו שעומד להשתנות בשלוש שנים הקרובות. פחות או יותר, שעומדים לשלוח את המודולים הראשונים של תחנת החלל הירחית הראשונה, שתסתובב סביב הירח. ובעצם עד כה חלליות, בגלל שלא נדרשו לחזור באופן תדיר, היה לו חזור מהירח, לא נדרשו לתדלוק חוזר, זה בעצם היה one way עד כה. והדבר הזה עומד להשתנות בעתיד הקרוב, אם באמת רוצים לשמר איזשהו... תדירות של אסטרונאוטים שיחזרו או לא חזור לירח, אין ברירה אלא לדלק אותם, כי עלות השיגור מכדור הארץ לירח היא כל כך גבוהה, שזה פשוט לא אפשרי כלכלית, ולא תדלוק בשטח.
ואז בעצם אתם מגיעים עם השיטה הזאת, שבעצם מפיקה חמצן מאדמת הירח. אז קודם כל, קיבלתם דגימות מאדמת הירח? כך נעשו הניסויים שלכם?
לא, זה לא דגימות אמיתיות מאדמת הירח. יש לנאסה, יש בהחזקתה סדר גודל של כ-400 קילוגרם חול ירח שהם עשו ממשימות אפולו.
זה הרבה!
כן, זה די הרבה, אבל החול הזה שמור היטב במתקנים אצלם. מה שכן, אנחנו יודעים בצורה די טובה ממה החול הזה עשוי, מה הרכב שלו. וכן, יש כל מיני יצרנים, בעיקר באזור פלורידה, ליד מרכז החלל קנדי, שמייצרים חול ירח מדומה, שהוא דומה ב-98-99% בהרכב הכימי-מינרולוגי שלו.
יש חברות שתפקידם היום לייצר חול ירח מדומה.
כן, זה בדרך כלל חברות אקדמיות, נקרא לזה ככה, שהן כן למטרות רווח, אבל הן תולדה של מחקר אקדמי כלשהו או צוות אקדמי.
תגיד שאנחנו אומרים חול, יונתן, זה דומה במגע ובנראות לפחות לחול שאנחנו מכירים, מחוף הים למשל?
לא, אז על הירח החול הוא די שונה במגע שלו, בגלל שעל כדור הארץ חול, באופן כללי, היום חול זה לא באמת המונח המדויק, כלומר, המונח המדויק הוא רגולית. רגולית זה שם כללי יותר לחול, אדמה, כל סוגי התצורות קרקע שאנחנו מכירים שהגרגירים בהם קטנים, אז המונח המדויק זה רגולית. והרגולית על הירח, בניגוד למה שקורה על כדור הארץ, היא אף פעם לא עוברת תהליך של שחיקה. אין שם מים, אין שם נחלים, אין שם רוח. ואז מה שקורה, החול ברגע שהוא נוצר, ככה הוא נשאר. ואם מסתכלים עליו תחת המיקרוסקופ, למרות שמצד אחד הוא ממש אבקתי כמו פודרה, מצד שני, תחת המיקרוסקופ, כל גרגיר נראה כמו שבר זכוכי. זה גורם לו להיות מאוד מאוד, איך לומר, כמו נייר זכוכית כזה, מאוד שוחק, כל דבר שהוא נוגע בו, נדבק לכל דבר, טעון אלקטרוסטטית מאוד חזק. זה חול בעייתי.
אחר ממה שאנחנו מכירים כאן, כן.
זה הסוגיה שצריך להתמודד איתה, העניין הזה שהחול נדבק להכל ושוחק הכל בעצם.
עכשיו, אתם פיתחתם תהליך שאפשר להפיק בעזרתו חמצן מאותו רגולית. איך עושים את זה? סבר את אוזנינו?
כן, אז למזלנו, חול, באופן שלי, גם על הירח, גם על כדור הארץ, גם על מאדים אפילו, הוא בין 40-45% מהמסה שלו, מהמשקל שלו, הוא חמצן. זה נכון כמעט על כל דגימת חול שניקח, גם פה על כדור הארץ. הסיבה לזה זה כי החול בנוי ממינרלים או תחמוצות, שתחמוצות הן בעצם חומר כלשהו, בין אם זה ברזל, אלומיניום, טיטניום, סיליקון, שקשור כימית לחמצן. אז זה מהווה את רוב הרגולית, רוב החול. זהו, זה מבחינת ההרכב.
ואז מה, הצטרכו לקחת איזו מכונה שתפיק את החמצן, או איך זה יתבטא?
כן, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מפתחים תהליך שמפריד את החמצן הזה מהחול. עכשיו, הקונספט הזה של הפרדת חמצן, החומר שהוא קשור אליו, זה לא קונספט חדש. אנחנו כאנושות עושים את זה כבר כמה אלפי שנים טובות, בזה שאנחנו מפיקים ברזל. ברזל בעצם בטבע נמצא ככה שהוא קשור לחמצן, בהופעת ברזל, והאופן שבו אנחנו מפיקים את זה בטבע, זה על ידי זה שאנחנו, לא בטבע, האופן שאנחנו מפיקים את זה על כדור הארץ, זה על ידי זה שאנחנו מחממים את התחמוצת ברזל הזאת לטמפרטורה מאוד גבוהה, אזור ה-1600 מעלות צלזיוס, ומוסיפים לה פחמן, שזה בצורה כלשהי, במקרה הזה שלנו, זה לא שלנו, במקרה שאנחנו מייצרים ברזל זה פחם, והפחם, הפחמן, מושך את החמצן אליו יותר חזק מאשר מה שהברזל יכול להחזיק אותו. אז מקבלים ברזל ככה מצד אחד, מצד שני מקבלים הרבה מאוד פחמן דו-חמצני, תוסיח עם זה מטל כדור הארץ. על הירח אין לנו את המותרות הזאת של להביא פחם או דברים כאלה, אנחנו צריכים תהליך שלא דורש חומרים נוספים. מה שאנחנו עושים, אנחנו מתיחים את החול, גם בערך לאזור 1600 מעלות צלזיוס, אפילו צפונה מזה, ומבצעים בו אלקטרוליזה, כמו שעושים אלקטרוליזה למים, אולי חלקכם מכירים את זה, שמפרידים את המימן מהחמצן, עם שתי אלקטרודות, מעבירים זרם דרך המים. אז אותו קונספט, יש לנו בעצם חול מותח, ואנחנו מעבירים דרכו זרם. והעברת הזרם הזאת גורמת לפירוק של התחמוצות בחול, שהתחמוצות האלה זה בעיקר תחמוצת של סיליקון, תחמוצת של ברזל, תחמוצת של אלומיניום, ואז אנחנו גם מצד אחד מקבלים באבוע של חמצן החוצה, שאותו אפשר לאסוף, ומהצד השני שוקל את המתכות.
ומבחינת כמויות, זה מייצר לנו מספיק חמצן? זאת אומרת, מה סדר הגודל?
כרגע אנחנו עדיין מתקנים די קטנים, אז האפשרות לייצר היא קטנה. אבל בסופו של דבר, אם נרצה לעשות את זה, ואיך שאני רוצה לעשות את זה, ושנעשה את זה באופן מסחרי, הכמויות יהיו די גדולות. אם ניקח לדוגמה את החללית שממש לאחרונה נאסה בחרו בה כחללית שתיקח את האסטרונאוטים לירח של SpaceX, הסטארשיפ, הסטארשיפ דורש כסדר גודל של 800 עד 900 טון חמצן לתדלוק. הרבה מאוד. כדי להבין את העלויות של נגיד לשלוח את החמצן הזה במקום לייצר אותו שם, כיום העלות של לשלוח קילוגרם אחד של משהו, לא משנה מה, על הירח, זה בין 100,000 דולר למיליון דולר, לקילו.
חמצן זה דבר יקר, כן.
זה כל דבר, לא רק חמצן, אבל בסוף משקל זה משקל, זה לא משנה מה זה.
ואתם תצליחו לספק את כל התצרוכת הזאת של SpaceX?
בתקווה שכן, שעוד סדר גודל של עשור, אולי פחות. נוכל להאמין, ויש הרבה שלבים בדרך כמובן, יש תהליך סקייל-אפ שעושים, שאנחנו עובדים עליו, של לעשות את המערכת יותר גדולה ויותר גדולה, ולעשות ניסויים שהגודל שלהם עולה משנה לשנה. כן, בסופו של דבר, מטרה להגיע
ליעד הזה.
ליעד הזה, כן.
אז זה מקרב אותנו עוד קצת לעניין הזה שנוכל אולי לנסוע לחיות קצת בחלל?
כן, בהחלט. בין אם זה על הירח, או בין אם זה גם על מאדים. אחד התוכניות, לפחות השנה שעורד, זה שהירח הוא אבן דרך למאדים. על הירח ניתן לתדלק חלליות, או להביא את החמצן מהירח כדי לתדלק חלליות, כדי שיוכלו להמשיך למאדים. וגם על המאדים יצטרכו לדעת לייצר את החומרים האלה, כדי שיוכלו לחזור חזר על כדור הארץ.
לגמרי, החול מייצר אגב את החמצן מחדש, זאת אומרת ברגע שהשתמשנו בחול מסוים, הוא יהיה בר שימוש שוב?
לא, אז בעצם ברגע שאנחנו מפיקים חמצן מחול, אז אנחנו מפרקים אותו לאלמנטים שבו. בחמצן נשתמש לטובת תדלוק הרקטה, ויותר נכון, זה בעצם מחמצן את הדלק שברקטה. ובביי פרודקט, בתוצר לוואי שמתקבל בתהליך, אנחנו נוכל להשתמש לתשתיות, פאנלים סולאריים, זה בעצם מתכות, זה סיליקון, ברזל.
אז טוב, באמת כבר תוכניות מרחיקות לכת, כבר אפשר להתחיל לדמיין דברים שקורים על מאדים ועל הירח, צעד גדול לאנושות מה שנקרא, הרבה הצלחה, יונתן גייפמן, חברת הליוס, חמצן מאדמת הירח, להתראות. וכעת אנחנו חוזרים לכדור הארץ ומדברים על דום לב. מסתבר שטמפרטורות חום קיצוניות עשויות בסבירות גבוהה להוביל לדום לב. המחקר שנדבר עליו נערך בסורוקה ונמצא כי במצבים של יותר מ-28 מעלות ומעלה, שיעור המוות הפתאומי כתוצאה מדום לב בבתים היה גבוה יותר. אנחנו נאמר שלום לפרופסור ויקטור נובק, מנהל רשות המחקר במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. בוקר טוב, פרופסור נובק.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז קודם כל, לצערנו או לשמחתנו, כל אחד עם אהבת הטמפרטורות שלו, ישראל היא מקום אידיאלי לעשות מחקר כזה.
אכן, כך אנחנו חושבים. אנחנו חושבים שכל הנושא של שינוי אקלים והתחממות הגלובלית, ישראל בעצם יכולה להוביל גם במחקר וגם בפיתוחים שיעזרו לנו להתמודד עם החיצוניים. אתם תחשבו על זה, אנחנו כמו מבט לעתיד כזה, מה שיש אצלנו עכשיו, החומים שיש לנו כאן באזור, זה אולי משהו שגם יהיה גורל של שער העולם. אז כך שאנחנו יכולים לקדם את הנושא הזה גם במדע וגם בחדשנות.
נכון, אז איך בודקים דבר כזה? בודקים מה קורה בחודשים חמים יותר?
אז אנחנו בשיתוף פעולה מאוד עדוק עם מדה, שאנחנו עובדים, מגן דוד אדום, אנחנו עובדים איתם כבר שנים. בעצם במחקר הזה בדקנו שנתיים של 2016 ו-2017, ובדקנו כל האירועים שצוותי מדה נקראו לזירה, איפה שמישהו חווה דום לב. ובעצם לצערנו 75% מהמקרים האלו הסתיימו בעצם במוות במקום, אפילו לא פונו לבתי חולים. ומצד שני אנחנו משתמשים במודלים שמבוססים גם תחנות מדידה וגם לוויינים להערכת חום שהיה באותו זמן באזורים האלו. חשוב לציין שחום שנמדד גם כל המודלים הזה, זה חום שהוא חום לא בתוך הבתים, וזה אחד אולי מהחסרונות של המחקרים שעושים במובן מסוים, אבל בכל זאת יש איזשהו קשר, ואנחנו יודעים את הקשר הזה בין חום שהוא חיצוני ובין חום בתוך הבתים.
מה ההבדל בעצם? זאת אומרת, אתם בדקתם חום שהוא במעבדה, זאת הכוונה?
לא, אנחנו בודקים חום שהוא חום בחוץ, כלומר אנחנו יודעים איפה קרה האירוע הזה, לאן מד"א נקרא, ובעצם ב-95% מהמקרים מדובר במקום מגורים של בן אדם, איפה שהוא חווה את האירוע הזה.
הבנתי. עכשיו, התוצאות הן מאוד מובהקות, ואתם מדברים על משהו כמו פי שלוש, הסיכון לדום לב גדל פי שלוש. עכשיו, מה אנחנו עושים במדינה חמה כמו ישראל? אמרנו כבר, זה יתרון וזה חיסרון, שעם שינוי האקלים מן הסתם גם נחוש גלים של חום גדולים יותר. יש אוכלוסיות שיודעות להיזהר בעתות כאלה, אבל איך נוכל להזהיר את האוכלוסייה? זה מצב שבו אנשים הולכים לעבודה, מסתובבים, יוצאים, נכנסים. מה עושים עם זה, עם הנתון הזה?
קודם כל, החדשות הטובות שאנחנו בישראל די למודים איך להתמודד עם החום הזה, אם תחשבו על זה, גלי חום באירופה בדרך כלל נגמרות בהודעות דרמטיות על הגלים של התמותה, במיוחד בבתי אבות, במיוחד בקרב אנשים מאוד מבוגרים. אצלנו זה פחות נפוץ, אבל עדיין החומים שלנו הם יותר גבוהים גם מאשר באירופה. אז מה שאנחנו מנסים להגיד זה שלא כולם נמצאים בסכנה באופן שווה. יש שתי אוכלוסיות שבהן הסכנה היא יותר גדולה. זה אנשים מבוגרים, כמו שאמרתי, אנשים עם מחלות רקע כמו מחלות לב, מחלות כלי דם, ואלו צריכים לזהר במיוחד בימים האלו, וגם להפקיד על כללי זהירות, כלומר לא להיות בחוץ, להיות גם עם בסביבה מקורבת, זה דרכים להתמודד את זה עכשיו. אבל בעתיד אנחנו צריכים לחשוב גם על הפיתוחים טכנולוגיים, שיאפשרו לנו גם התמודדות עם זה לא רק על ידי הפעלת מזגן 24 שעות. למשל, בנייה ירוקה. בנייה שכזו שתאפשר לשמור על הקור באופן טבעי.
והסיבה לדבר הזה, אגב, ההסבר שלכם לעובדה שמצאתם ממצא כזה של פי שלוש, היא קשורה לקרישיות הדם, למשל?
אז במחקר שלנו, שזה מחקר אפידמיולוגי, שהוא בעצם נעשה בהובלה שלנו, ובעצם מי שהוביל את זה, זאת אשתי, דוקטור לנה נובק, שעובדת בצוות של החקר בריאות הסביבה.
יפה, אתם עובדים חוקרים באותה חממה.
לגמרי, לחלוטין, הכל נשמר במשפחה.
זה מאוד מרשים.
והסטודנט שלנו, חנן קרנץ, ואנשי מדה, כמו שאמרתי. אז קודם כל לדייק, אנחנו מצאנו שבאמת בימים שהממוצע בתוך 24 שעות, ממוצע של החום הוא מעל 28 מעלות, 28.7 מעלות, אלה הימים בעצם שבהם יש פי שלוש יותר עלייה בתמותה, עלייה באירועים האלו. ובעצם גם מצאנו שגם בימים קרים, בזמן בחורף, שהטמפרטורות הן נמוכות, גם שם יש עלייה, אומנם היא פחות בולטת, בכל זאת אנחנו בארץ חמה. אז זה איפה שאנחנו מצאנו. אבל לגבי המנגנונים, אז יש כמה מנגנונים שבעצם נחקרו במעבדות, לא על ידינו. אחד מהם הוא קשור באמת לתופעה של קרישיות יתר בזמן חשיפה לחום גבוה יותר. המנגנון שני שיכול להיות זה שינויים בלחץ דם בזמן חשיפה למזג אוויר מאוד חם, ובעצם גם נטייה של להפרעות קצף הלב.
יפה, אז למדנו שטמפרטורות חום קיצוניות עשויות בסבירות גבוהה להגדיל את הסיכוי לדום לב. הזכרת את האוכלוסיות המיועדות לכך, ואנחנו יודעים על הדברים האלה שהן מבוגרים או חולי לב וחולים צריכים להיזהר יותר, אבל עוד קריאה כזאת, ונתת לנו איזשהו כיוון אופטימי שאולי בעתיד גם יהיו אמצעים נוספים כדי לעזור, כמו בנייה ירוקה ודברים אחרים שיוכלו להקל על האוכלוסייה.
אכן, וכמו שאמרתי, נסכם את זה מכאן תצא תורה, ישראל מנוקדת היטב בחזית של החקר של השפעת שינוי האקלים על בריאות האנשים, ואני חושב שהפיתוחים גם נצאו מכאן.
אמן, תודה רבה לך, פרופסור ויקטור נובק, מנהל רשות המחקר במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. תודה ויום טוב.
תודה.
אנחנו כאן, וכעת יש לנו המון חידושים בתוכנית, מדעיים ורפואיים, ועכשיו באמת דבר מעניין מאוד, לראשונה בישראל נעשה במרכז האורתופדי של המרכז הרפואי הלל יפה, ניתוח לתיקון עקמת בחוליות הגב דרך הבטן. ואנחנו אומרים שלום לדוקטור אייל בר-בלק, מנהל מחלקה אורתופדית במרכז הרפואי הלל יפה. בוקר טוב.
בוקר טוב ובוקר טוב לקהל המאזינים.
ואנחנו רוצים לשאול אותך, ניתוח שנערך דרך הבטן, מה בעצם היתרון של הטכנולוגיה הזאת?
אני אסביר. אנחנו לאט לאט, בגלל שהאוכלוסייה הולכת ומתבגרת, אבל אנחנו רוצים עדיין לאפשר לכלל האוכלוסייה איכות חיים טובים, נוצר לנו מצב של יצירת עקמות ניווניות בגב, זאת אומרת, עקמות שלא היו קיימות מהלידה או מההתבגרות שלנו, אלא הקמות שנוצרו במהלך החיים. ההקמות האלה נוצרות בשל שחיקה ניוונית של הדיסקים הבין חולייתיים בגב. שחיקת הדיסקים יוצרת את העקמת. בעבר היינו יכולים לנתח את ההקמות האלה רק בגישה אחורית לגב, על ידי הכנסת משתלים כגון ברגים ומוטות לגב, מתוך ניסיון לתקן את העקמת ולאפשר איכות חיים טובה למטופלים. בשנים האחרונות אנחנו למדים שאולי יש שיטות שהן יותר טובות, גם מבחינת סיכונים למטופלים וגם מבחינת יכולת ישור העקמת, וזאת על ידי ביצוע חתכים בדופן הבטן, ודרך חתכים אלה להכניס כלובים שבעצם מחליפים את הדיסקים המנוונים, ועל ידי החלפת הדיסקים המובנים בכלובים חדשים שמשחזרים את גובה הדיסק והעקומה המותנית, אנחנו בעצם מצליחים להביא לתיקון העקומה המותנית.
מה זאת המילה הזאת, כלובים? סליחה שאני שואל.
כן, כלובים, אתה צודק, קשה להסביר דרך הרדיו מה זה כלוב. כלוב זה בעצם אביזר ריבועי, שאנחנו מתאימים אותו לגודל של המטופל, הוא לא גמיש, הוא קשיח לחלוטין, ובעצם אנחנו מתאימים את אותו כלוב, את אותו אביזר רפואי, לגובה שאנחנו רוצים, הרי בין שני חוליות יש דיסקים. לדיסק יש גובה, לדיסק יש עומק, לדיסק יש רוחב, לדיסק יש אורך. ולדיסק יש גם איזשהו מידה מסוימת של כיפוף. אז כלוב בעצם אמור להחליף את הדיסק של בן אדם. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מודדים, עושים את כל המדידות הנדרשות, אני בעצם מייצר מעין תחליף לדיסק הטבעי שלנו. אבל התחליף לדיסק, כמובן אני מייצר אותו כדי שיהיה שיפור בגובה הדיסק, בעקומה של הדיסק וכדומה. אז בעצם כלוב זה תחליף מלאכותי של דיסק.
מעניין. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם, אם אנחנו רוצים להגיע לאיבר מסוים, ההיגיון הוא לגשת ישר אליו. מה היתרון של להיכנס מהבטן? לא ליצור נזקים בגב, או מה היתרון?
שאלה מצוינת. אם אנחנו מסתכלים על מבחינה היסטורית, על ניתוחי גב, תמיד מנתחי גב העדיפו להגיע לעמוד השדרה בגישה אחורית. לא דרך הבטן, למה? כי בבטן יש הרבה איברים פנימיים שעלולים להיפגע, בין השאר המעיים, כלי הדם הגדולים של הבטן, וכדומה וכדומה. ולכן, באופן היסטורי, תמיד היינו עושים ניתוחי גב בגישה אחורית, כי בגישה אחורית אין הרבה איברים שיכולים להיפגע, ניתוח הוא ניתוח יותר בטוח ויותר פשוט לביצוע. הבעיה שבגישה אחורית שאנחנו מנסים לתקן את תיקוני העקמת, אנחנו צריכים לעשות חיתוכים נרחבים של העצם. אני מבין שדרך הרדיו זה קצת קשה להסביר.
אפשר לדמיין את זה, אני יכולה לדמיין את העניין.
וברגע שאנחנו החלטנו שאנחנו רוצים, אבל מה הבעיה בגישה אחורית? שאי אפשר להגיע לדיסקים הבין חולייתיים. למה? כי באמצע יש את הסק עם העצבים, עם נוזל חוט השדרה. ולמעשה אי אפשר להגיע, להחליף את הדיסקים המנוונים, בגישה אחורית. ומהרגע שהחלטנו, הקהילה המדעית, שאנחנו רוצים, והמטרה הניתוחית שלנו, היא להחליף את הדיסקים המנוונים שיוצרים את העקמת, פיתחנו גישות קדמיות. הגישות הקדמיות עוברות דרך הבטן, יש כל מיני שיטות, חלקם יותר קדמיות, חלקם יותר במותן, חתכים במותן, אבל כולם מגיעות בעצם לדיסק המנוון, קורטים את הדיסק המנוון ומכניסים את מה שאני קורא כלוב, את אותו תחליף מלאכותי של דיסק, במרווח בין החוליות. ומה היתרון של הגישה האחרונה שביצענו כרגע לפני מספר שבועות בהלל יפה? היתרון הוא שהיא ממזערת את הסכנה בפגיעה נוירולוגית, זאת אומרת בפגיעה עצבית, או בפגיעה בכלי דם גדולים. אם בעבר היינו עדים לבערך 6% פגיעה לכלי דם גדולים ואחוז אחד של פגיעה נוירולוגית, עם הגישות החדשות שכרגע התחלנו לעבוד איתם, עם המשתלים החדשים שכרגע התחלנו לעבוד איתם, אנחנו בעצם ממזערים גם את הסיכויים האלה לפחות מזה.
מצוין. עכשיו, מי מועמד בעצם לניתוח הזה?
שאלה מצוינת. בעצם מה שאנחנו, זה בשורה לכל אותם אנשים מעל גיל 60, שלאט לאט הגב שלהם בגלל שחיקה ניוונית התחיל להתעקם, וכיום יש להם קושי בהליכה. הם מסוגלים ללכת מרחקים קצרים בלבד, ואחרי הליכה של מרחקים קצרים בלבד הם מתחילים להרגיש כאבי גב תחתון, עם או בלי הקרנה לגפיים תחתונות, ובגלל זה נעצרים בצד ומתיישבים. או שהם נאלצים ללכת עם מקל הליכה, או שנאלצים ללכת עם הליכון. לכל אותם אנשים, בדרך כלל, מעל גיל 60, עם סימפטומים האלה, אנחנו יכולים היום לעזור ולתת בשורה לעוד שנים ארוכות קדימה.
אז טוב, בשורות מאוד מעניינות לכל מי שצריך לבצע ניתוח כזה. דוקטור אייל ברבלק, מנהל מחלקה אורתופדית במרכז הרפואי הלל יפה, תודה רבה.
בריאות והמשך יום טוב.
להתראות. ועכשיו אנחנו מגיעים לפינת החדשנות הרפואית עם הדוקטור מיכל חמולוטם, מומחית לחדשנות ברפואה, והיום אנחנו נעסוק בבינה מלאכותית. מסתבר שהיא משתלבת היטב ברפואה על כל שלביה, מניעה, אבחון, טיפול, ודוקטור חמולוטם תספר לנו על כך. שלום לך.
שלום, 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 שבוע טוב. באמת הסיפור של החיבור של בינה מלאכותית לעולם בכלל, הרפואה בפרט, הוא דרמטי בקצב שלו. אם לפני 100 שנה כל פעם היינו מחברים משהו לחשמל ויוצרים עסק חדש, היום עושים את אותו הדבר, רק במקום חשמל מחברים לאינטליגנציה מלאכותית. וברפואה באמת יש רמות שונות של אינטגרציה של הבינה המלאכותית. כל התחום הזה הוא יחסית מאוד צעיר, אבל הוא מועט בקצב מדהים. אז הרמה הראשונה, באמת החיבור רק אנושי. זאת אומרת שבעצם בלוק של האבחון והטיפול לא נמצאת בינה מלאכותית. וזה רוב המערכות עדיין שם. זאת אומרת, אמנם הקצב הוא מהיר, אבל בעולם הישן, לפני 15 שנה, לא היו בינות מלאכותיות. רמה אחת מעל זה, ככה עבודה חדשה שיצאה על ידי אנדרו נאנג, זה בעצם נקרא שדואינג. תחשבי על הרופאים שלוקחים ומלמדים בעצם סטודנטים שעוקבים אחריהם ולומדים, אבל הם בעצם לא מתערבים בתוך הטיפול. אז אותו דבר בעצם הרבה פעמים היום, כדי ללמד את הבינה המלאכותית, לא משנה באיזה תחום, כדי לאמן אותה, היא בעצם הופכת להיות צל כזה, וכל החלטה שמתקבלת על ידי הרופא מוזנת לתוך הבינה, אבל היא לא מתערבת בלולאה הטיפולית. וככה בסופו של דבר היא מתאמנת והיא לומדת, ועל ידי הזנה של החלטות רפואיות עם דאטה רפואי. ועד מגיעה הרמה השלישית, שזה בעצם סיוע של בינה מלאכותית, AI Assistant. אני אתן לך דוגמה. ל-IBM יש בינה מלאכותית שנקראת Watson, שהם רצו בעצם להפוך אותו לאונקולוג המוביל, או למסייע האונקולוגי המוביל בעולם. ווואטסון יודע לקבל הרבה מאוד סוגים של מידע, שקשור כמובן באונקולוגיה, בגידולים, ומה שראו במחקר שפורסם היה שכשיש צוות רפואי, שנקרא טומור בורד, שמקבל החלטות טיפוליות או אבחוניות על מטופל, ווואטסון עם האינפוטים שלו גורם לכך שבערך 13.6% מהמקרים הוא יוצר שינוי בהחלטה. הוא לא מחליט, זה הצוות הרפואי מחליט, אבל הוא עוזר פה.
זאת אומרת, הוא נותן עוד דעה שאז הצוות מתייחס אליה ויכול לשנות את דעתו בעקבותיה.
נכון, כי צריך לומר שהיכולת של בינה מלאכותית שאיננה מצויה במוח האנושי היא לאבד כמויות מאוד גדולות של נתונים. הבינה המלאכותית יכולה לאבד ולחשב ולייצר עיבודים מאוד מהירים של כמויות אדירות. המוח האנושי לא בנוי לזה, הוא יודע לעשות דברים אחרים. וברגע שאנחנו נכנסים לאזורים ברפואה שיש כמויות גדולות של דאטה, אם זה דאטה בעצם הדמייתי, מצילומים, אם זה דאטה מגנום, ממבנה של DNA, אם זה דאטה ממשטחים פתולוגיים, ובוודאי כשמחברים את כל סוגי הנתונים האלה ביחד, אז לבינה המלאכותית יש ערך מאוד גדול. והרמה הזאת של AI Assistant, אני אתן לך עוד דוגמה, עומד רופא בחדר מיון בהדמיה ועובר על הצילומים. ובינה מלאכותית עוברת במקביל, והיא יכולה להתריע ולומר לו, בתור ב-132 או ב-18, יש לך דימום במוח, קפוץ לשם. ובסופו של דבר פה הבינה מלאכותית התריעה, אבל הרופא האנושי קפץ לצילומים של 18.
אז הרגעת אותנו שהיא לא מחליפה את הרופא או את הגורם האנושי שנמצא שם, אלא היא גורם נוסף שמתריע ומוסיף מידע ומדייק.
נכון, היא מסייעת, היא מוסיפה, היא ממליצה, מסייעת, היא אסיסטנט.
מצוין. אז אנחנו כבר תכף צריכים לסיים, ויש לנו עוד רמות, נכון?
יש רמה של אוטומציה חלקית, הבינה היא דווקא זאת שמחליטה, אבל אם היא לא בטוחה, היא מתייעצת ברופא, וברמה הכי גבוהה זה אוטומציה מלאה, זה בינה מלאכותית שעושה, אומרת, אוי, בממוגרם של החזה נראה משהו לא תקין, שולחת לעוד בדיקה, זאת אומרת, זאת הרמה של האוטומציה מלאה, היא עוד כמעט ולא רואים אותה, אבל ברמת ההיתכנות היא אפשרית, ואני מניחה שאם נדבר עוד כמה שנים...
אז גם היא תהיה שם כבר, והיא תוכל לעשות את הכל בעצמה.
כן, ששוב, צריך להבין שלכל תחום יש בינה אחרת, שמאמנים אותה לתחום הספציפי הזה, זו שעושה אוטומציה מלאה בממוגרם, היא לא יכולה, היא לא תועיל כלום בצילום חזה, למשל. זאת אומרת, כל תחום צריך כרגע...
מרתק.
לאמן אותו, והיא יכולה לסייע, או להוביל, או להיות שדו, או להיות צל, אבל רק על התחום שבו אימנו אותה.
אז סיפרת לנו גם על מה שיש בהווה, וגם נתנו מבט אל העתיד. אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה, דיברנו על בינה מלאכותית. תודה רבה. אז כמו שאמרנו את השעה השנייה שלנו, אנחנו נפתח, אפשר לומר, בחגיגות או בציון יום ה-DNA הבינלאומי שחל ממש ממש היום. תחום החקר של ה-DNA הוא אחד מתחומי המחקר הפורים ביותר בשנים האחרונות, ואנחנו נשמע על החידושים בתחום הזה ועל הדברים הכי מעניינים שקורים בו בעזרתה של הדוקטור עידית מאיה, רופאה בכירה ומנהלת בית הספר לגנטיקה במכון רקנטי לגנטיקה בבית החולים בלינסון. בוקר טוב לך, דוקטור עידית מאיה. בוקר טוב. אז זה באמת תחום שכל הזמן קורה בו משהו.
לגמרי. אנחנו מרגישים, אני בייעוצים, כשאנחנו פוגשים מטופלים, אנחנו אומרים להם, תבוא להתעדכן בטווח של חצי שנה, שנה, יכול להיות שאני אוכל להציע לך בדיקות אחרות כבר.
שזה כלום בזמן של רפואה, זה שום דבר חצי שנה.
נכון, נכון. גם צריך לחשוב ולזכור שאנחנו בעצם מכירים את התחום הזה, או יודעים את הרצף, סך הכל ב-15-20 שנים האחרונות, אנחנו תחום מאוד צעיר. זה סוג של פגיעה של תחום, של, תחשבו ברפואה, רנטגן יש כבר 50-60 שנה, הרבה תחומים יש הרבה יותר שנים, זיהומיות נגיד, כשהתחילו להבין מה קורה מבחינת המזהמים, אנטיביוטיקות יש לנו כבר 80-90 שנה, וגנטיקה זה תחום מאוד תינוקי, מאוד צעיר, ודווקא אולי בגלל זה או למרות זה, קצב ההתחדשות הוא מאוד מאוד גדול. כי בעצם התחום הזה נולד לתקופה שהטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מהרפואה. אם פעם בעצם כל תחום שנולד היה תלוי בן אדם, אחד, שניים, יכולת התקשורת בין חוקרים הייתה מאוד מוגבלת, אנחנו בעידן של שיתוף מידע, שאני יכולה בעצם ליצור קשר עם גנטיקאים בכל מקום בעולם, לשאול אותם איזה בדיקות הם עשו, או איזה בדיקות הם עושים, או מה הם ראו במטופלים שלהם, ובצורה כזאת, במיוחד בתחום של גנטיקה שעוסק בדברים הנדירים, לשתף מידע ולחלוק אותו בצורה ש... שוב, אם נחשוב לפני 30 שעה, לא היינו יכולים לעשות את זה.
שזה מדהים החיבור הזה לטכנולוגיה, ולאחרונה גם שמענו על מערכת בשם קריספר, שזיקתה את מפתחיה בפרס נובל.
אז התחום הזה של גנטיקה הוא באמת משופע פרסם נובל, כי באמת כל דבר בו הוא כמו נקודה תפנית, כאילו כל דבר הוא פיתוח טכנולוגי מדהים. הקריספר הוא, כמו שאנחנו אומרים, עד עכשיו, עד הקריספר ידענו לקרוא. נכון, היה כותרת גדולה, פיצחנו את הקוד של ה-DNA, שבעצם רק ידענו לקרוא את האותיות. אנחנו עד היום לא יודעים להבין מה כתוב שם בכל המלל הזה. אולי אנחנו מבינים 1% או 2%.
עד כדי כך, 1 או 2%? זאת אומרת, כל כך מעט?
כן, זה בדיוק הדבר שמדהים. בעצם, המורכבות שלנו כבני אדם, אבל רק 1% זה מה שמקודד לחלבונים, ואנחנו מבינים בעצם את השפה. כל ה-DNA, כל הגנום שלנו כתוב באותם 4 אותיות, אבל כביכול המילים מחולקות אחרת. בתוך ה-1% שאנחנו מבינים מה כתוב, המילים כתובות בשלשות, ואת השלשות האלה אנחנו יודעים איך הם מתורגמים לחומצות אמינו, ואיך הם כותבות מילים ומשפטים ופסקאות אנחנו מבינים. בשאר הגנום זה אותם אותיות, זה אותם A, G, T, C, אותם אותיות, אבל הן כנראה כתובות ברצפים אחרים. אותם אותיות מצטדרות כביכול למילים של 15 או 20 או 200, ולא את כולם אנחנו מבינים. אבל כל השנים הקדשנו בעצם, לא כולנו, כן, אבל הקדשנו בלקרוא מה כתוב שם, איך אנחנו מחברים בין מה שכתוב לבין הביטוי הקליני, לבין אנחנו. מחלות, בריאות, התמודדות עם כל מיני שינויים. ובעצם הקריספר, מה החידוש פה? למה זה מדהים? כי זה בעצם לכתוב. זה בעצם כשאתה מבין שפה, נכון, שלב ראשון אתה יודע אולי לקרוא אותה, נכון, יש הרבה
ילדים שקוראים קודם. נכון, וגם אז בקושי, עם טעויות.
כאילו, בדיוק, ואז לכתוב אותה, זה כבר שלב אחר של המאסטרינג, זה כבר אתה אומר, וואו, פיתחתי איזושהי סגולה, וגם זה מאפשר לנו יכולת להכניס טעויות מכוונות, שזה נשמע כאילו מי רוצה להכניס טעויות מכוונות, זה לא הגיוני, נכון? אבל כשאני רוצה לחקור, אם אני אוכל לקחת טעות שיש למטופל שלי ולייצר אותה במעבדה, אני אוכל להבין מה הטעות הזאת עושה, אולי היא לא עושה שום דבר, אולי היא עושה משהו מאוד משמעותי, ולהבין בעצם שלב אחד מה היא עושה, ושלב שני איך אני מטפלת בזה. הרי כל האתגר שלנו זה לא רק להבחן, אלא כמובן למצוא טיפולים, והקריספר זה החידוש שלו. בעצם הוא מאפשר לנו להכניס מצד אחד טעויות, ואולי כשנהיה גדולים, גם לתקן טעויות. זאת אומרת, זה המורכבות והיופי של הטכנולוגיה הזאת, אנחנו עוד לא לגמרי שם, כן, זה רק ההתחלה. אבל בהחלט זה הכיוון.
זה נותן המון המון תקווה מה שאת אומרת, כי בעצם אנחנו בתחום, כמו בעוד תחומים ברפואה, אבל כאן באמת במקום ש... כמו שאמרת, עוד חצי שנה יכול להיות שכבר תהיה איזו התפתחות. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מתקדמים, יש לאן לשאת עיניים, אולי עוד בדורנו, אולי עוד בזמננו.
לגמרי, לגמרי. זה אחד הדברים שהם מבחינתי, כשאומרים יום ה-DNA והעלאת המודעות, אז אני רוצה לספר סיפור קטן. הכוח הוא, כשאת אומרת, כאילו הוא מתקדם בחצי שנה, הכוח הוא לא רק בידי החוקרים והרופאים, הכוח הוא בידי המשפחות והמטופלים. אחד הדברים המדהימים שקרה בזכות המדיה ובזכות הטכנולוגיה, שבעצם אנשים אמרו, חבר'ה, אנחנו לא נחכה שאתם תבואו לחקור אותנו. אנחנו לא נחכה, אני כאימא שמטופל, אני כבת משפחה שיש בה מחלה גנטית מסוימת, אני לא אחכה שאת תחליטי שזה בסדרי עדיפויות שלך, דוקטור יקרה. אני לא אחכה שקבוצה של חוקרים תתגבש ותשב כולה ביחד. אני כקבוצות חולים מייצרת מפגשים, מייצרת סדרי עדיפויות, מגיעה לכנסים של רופאים, מצליחה לגייס כספים, זה כבר לא העולם של הפסיביות, של מה שהרופא אומר או מה שהרופא מחליט, או בוא נשב ונחכה. לא, אנחנו כבר לא שם. אנחנו בעולם של אני כרופאה, כחוקרת, מוזמנת לכנסים שמארגנים ארגוני משפחות, ושמים בחדר אותי כקלינאית שרואה מטופלים, עם חברות תרופות שמחפשות הצלחה, עם חוקרים שחוקרים כלבים ואחברים ותרביות רקמה וכו' וכו'. שמים את כל הדבר הזה, את כל הקבוצות שרלוונטיות להם, לקבוצות המשפחות והחולים, באותו חדר, ואומרות, חבר'ה, דברו ביניכם. מה צריך לעשות בשביל שיהיה טיפול המחלה שלנו? וכששמעתי על זה פעם ראשונה, זה היה לפני 5 או 6 שנים, על מחלה שקוראים לה תסמונת אלפורט, מחלה כלייתית, אני חשבתי שצוחקים עליי. מה זאת אומרת, הם אלה שמייצרים את המפגש? אנחנו נוסעים לכנסים, אנחנו נוסעים למפגשי חוקרים? ולא, זה היה פשוט קסום. כי ברגע שמי שמארגן את זה, זה ארגוני מטופלים, איכשהו מושל כל האגו. איכשהו השיתופי פעולה הם כל כך ברורים אליהם. ובתחום הזה, לדוגמה של מחלת האלפורט, התקדם, פשוט התקדמות מדהימה בשנים האחרונות. ובהמון מחלות נדירות אחרות, השיתופי פעולה מתקדמים, הטכנולוגיות עוברות קרוסינג, באים לחברת תרופות, אומרים לה, איזה תרופה יש לך שאולי מתאימה, אולי נכשלה במחלה אחרת, אולי לא הצליחה בגלל סיבות, בואו, תנסו, אנחנו נמצא לכם מה שאתם צריכים, איזה סוגי מטופלים שאתם צריכים, וזה שינוי גישה.
זה לא מסוכן גם קצת? סליחה, דוקטור עידית מאיה, שאני קצת עוצרת את ה... אני מבינה את ההתלהבות, זה נשמע נהדר, אבל יש פה גם לחץ של המשפחות, זאת אומרת, רפואה צריכה להתנהל לא רק מלחץ המטופל, אלא מאיזושהי ראייה רחבה, כללית יותר לפעמים. אין לנו את הסכנה של ליפול לתוך לובינג של קבוצות כוח פה?
זאת שאלה מדהימה מה שאת שואלת, וזה באמת השאלה שלפתחה אנחנו עומדים. איך אנחנו, כאנשי רפואה, כאנשי מחקר, שומרים על הניקיון, אוקיי? איך שלא תגדירי את זה, או שומרים על כללי המחקר והרפואה הנכונה, בנוכחות הידע של המשפחות או הרצון שלהם. ואנחנו בהחלט, זה אחד הדברים, כמו שפעם זה היה ניצב לפתחנו מול חוקרים בעולם, או מול חברות תרופות, יש לנו פה שחקן חדש, וזה בהחלט מגרש חדש. אני לא אומרת שזה לא מאתגר. גם כל טכנולוגיה וכל מאמר שמתפרסם, אנחנו צריכים לקרוא אותו בראייה ביקורתית. ולדעת האם זה משהו באמת ראוי, האם זה משהו שאפשר להתקדם איתו, או שכל מה שאני למדתי בהכשרה שלי וכו', אומר שמדובר פה באיזשהו, בסדר, אשליה.
כן.
זה בהחלט אתגר. אבל אני אומרת, השחקנים, המדרש שלנו משתנה.
מעניין, אז זה עוד...
הוא מאתגר.
עוד כוח שמעורר ומאתגר ומייצר ניסיונות לפתרונות, וזה תמיד ראוי. אני רוצה לשאול אותך, דוקטור עידית מאיה, אחד המקומות שאנחנו יודעים שתחום חקר ה-DNA הוא מאוד משמעותי בהם, זה ענייני ההיריון והכניסה להיריון. אז מה אנחנו רואים שם? אילו חידושים יש שם?
אז יפה שאת שואלת, כי אנחנו מדינה שהיא הרי אימפריה מבחינת בדיקות שאנחנו עושים לפני ומהלך היריון, בוודאי בתחום הגנטי. אני לוקחת דקה בשביל לזכור לך ככה מה היה פעם ומה היום. פעם היינו עושים בדיקות רק למחלות, הבדיקות סקר שבדקנו את האוכלוסייה למחלות גנטיות, התחילו בכלל בדיקה אנזימטית לטייזק לפני 20-30 שנה. במהלך השנים מצאנו עוד ועוד מחלות גנטיות שבעצם אנחנו יודעים את הגן שלהם ואת המוטציה שלהם, ואנחנו יודעים שהן שכיחות מבחינת נשאות באוכלוסייה הכללית. ונוספו עוד מחלה ועוד מחלה. אנחנו מדברים על היום עשרות מחלות שאנחנו מכירים אותן, שהנשאות שלהם, כלומר עותק אחד עם שינוי שכיח באוכלוסייה הכללית, כאשר המחלה יכולה להיגרם רק כאשר שני בני הזוג נשאים לאותה מחלה. כלומר שבתוך שני ה-DNA, הקודים הגנטיים של שניהם, חבוי שינוי באותו גן, לא תמיד באותו מיקום. ובעצם במהלך השנים נוספו עוד ועוד מחלות, שבעשור האחרון הבנו שיש טכנולוגיה שמאפשרת לנו לבדוק המון מחלות ביחד. זה קרה שני דברים במקביל. אחד, היה הטכנולוגיה שמאפשרת לבדוק הרבה דברים. שתיים, אנשים בארץ הם קצת, אני אומרת במרכאות, נטולי עדה. הם רבע, 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 רבע כזה מכל מיני מוצאים, והתחלנו לא לדעת איזה בדיקות לעשות להם. המוצא שלהם הוא כבר לא אשכנז, אשכנז, עיראק, עיראק, הם כבר לא מאותו מוצא, ואנחנו רוצים לבדוק את הכל לכולם, וזה מה שהתחלנו לעשות, זה נקרא סקר גנטי מורחב, לבדוק בעצם, להגיד, תקשיבו, לא משנה מה המוצא שלכם, לבדוק את כל המוטציות לכולם, לשני בני הזוג, וניתן לכם את התשובה, האם אתם בסיכון מוגבר למחלה גנטית מסוימת. אם כל אחד מכם נסע למחלות אחרות, אנחנו יודעים שכנראה כל אחד מאיתנו נסע לעשרות מחלות, העיקר זה למצוא בן זוג שהוא לא נסע לאותן מחלות, ואז אחד מגבה על השני. אם לי יש נשאות למחלה אחת, ולבן זוגי אין, לא יכול להיות בעצם מחלה משמעותית בתורשה הזאת, בצאצאים. בשנים האחרונות העולם הולך לבדיקות כאלה רחבות, הרבה מוטציות, הרבה מחלות, ואפילו לרצף את כל הגנים. בשנה האחרונה, הטכנולוגיה שנכנסת, שוב, אני מדברת על שנה אחורה, שנה קדימה, מתי זה ייכנס למימון ציבורי, אני עוד לא יודעת, לרצף בעצם את ה-1% הזה. להסתכל על כל הגנים, על כל המיקומים הגנומיים שאנחנו מבינים את השפה שהם כתובים בה, ובעצם לרצף אותם ולתת תשובה שהיא לא רק על מה שהמדע יודע בעשר שנים האחרונות, אלא בעצם גם על הדברים שאולי בעתיד אנחנו נלמד. וכמובן, אם דיברת על אתגרים, מאוד מורכב, כי אף אחד מאיתנו לא רוצה לעשות טעויות, אף אחד מאיתנו לא רוצה לתת מידע לזוג שמתכנן הריון שהוא מידע לא תקין. זה דברים שהם בחיתולים. אנחנו כמדינת ישראל מובילים מאוד את התחום הזה של בדיקות, גם לפני הריון כבדיקות סקר וגם במהלך הריון. שוב, יותר ויותר בדיקות שאנחנו יכולים לעשות על ה-DNA העוברי. היום אפשר לעשות שיט גנטי, אפשר לעשות בדיקת אקסון, שזה הריצוף של כל הגנים. אפשר היום כבר לרצף גם את כל הגנום של העובר בהשוואה לשני הוריו, ולבדוק בעצם מה ההבדלים, כמו מצא את ההבדלים.
תשמעי, המון דברים.
למחלה.
תחום חם, יכולתי לדבר איתך עכשיו לפחות 3 שעות, כמו שזה נשמע, אבל אנחנו חייבים לסיים. אז יום ה-DNA העולמי, באמת רגע למחשבה ולחגיגה. דוקטור עידית מאיה, רופאה בכירה ומנהלת בית הספר לגנטיקה במכון רקנטי לגנטיקה בבית החולים בלינסון. תודה רבה לך ויום מקסים.
יום מקסים לכולם.
להתראות.
ביי ביי.
ועכשיו אנחנו נלך למקום מאוד מרתק ומאוד אהוב בים הסוף, האלמוגים. ובמפרץ אילת מסתבר לפי מחקר חדש שהאלמוגים עמידים בפני התחוממות גלובלית, אך עמידים פחות לטמפרטורות קרות. כך עולה ממחקר בראשותו של פרופסור מעוז פיין מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים. שלום לך, בוקר טוב פרופסור פיין.
בוקר אור.
אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, המחקר שלכם חושף שהם עמידים בפני התחממות. על איזה התחממות אנחנו מדברים? על כמה טמפרטורות?
אז צריך לזכור שמאז המהפכה התעשייתית הימים התחממו בממוצע במעלה אחת, אבל המעלה הזאת גרמה לתמותה של כ-50% מכלל שוניות האלמוגים בעולם, ובעיקר ב-30 השנים האחרונות. איבדנו כ-50% מכל שטחי שוניות בעולם. צריך לזכור, שוניות אלמוגים הם בית ל-25% מכל החי בים. אז אנחנו מאבדים, כשאנחנו מאבדים שוני, מאבדים איתה הרבה מאוד שירותים אקולוגיים ששוניות נותנות לנו, כמו תמיכה בתיירות, דייד, כמחסום מפני שערות, וכמובן גם חומרים טבעיים ותרופות. כל אלה, אנחנו מאבדים אותם בעלייה כזו קטנה של מעלה אחת, ואנחנו צפויים עד סוף המאה הנוכחית להתחמם עוד לפחות בכמה מעלות, כפי שזה נראה כרגע והצורה שבה אנחנו מתייחסים להסכמי פריז, ולכן המצב הוא לא טוב. המצב באמת לא טוב בשוניות העולם.
יחסית בשונית שלנו, בשוניות שלנו, בים סוף, נדמה לי שהמצב קצת יותר מעודד. נדמה לי שאפילו הגדרתם את השוניות הללו כאיזשהו אזור מקלט, כאיזושהי שמורה.
לחלוטין כך. אז אם בעוד הסיפור הגלובלי פחות טוב, הסיפור שלנו מעודד יותר, ובעיקר בצפון ים סוף ומפרץ אילת, ככל שאנחנו מבינים, כשהאלמוגים האלה נכנסו לים סוף, דרך מיצרי בבל מנדה בצרים והרדודים, הם היו צריכים ראשית להתיישב באזור חנות בדרום ים סוף, שטמפרטורת הקיץ מגיעות ל-33-34 מעלות בקיץ. רק אלה שיכלו לשרוד את זה ולהעמיד צאצאים שבהמשך התקדמו לכיוון צפון, הם אלה שנמצאים כאן היום במפרץ אילת, בטמפרטורות קיץ שמגיעות רק ל... 27-28 מעלות מקסימום, ולכן הם עמידים בעליית טמפרטורה שאכן עולה. גם ים סוף וגם מפרץ אילת מתחממים, אפילו בקצב גבוה, אבל יש לנו את תעודת הביטוח הזאת, את העמידות הטרמית, כמו שאנחנו קוראים, העמידות לעליית טמפרטורה מאוד מאוד משמעותית. אין באף מקום בעולם שאנחנו מכירים תופעה כזאת של עמידות לעליית טמפרטורה, כמו שאלמוגי צפון ים סוף ומפרץ אילת מראים.
תשמע, אבל נדמה לי שיש עלייה וקוץ במה שנקרא, מכיוון שכשבודקים מה קורה עם קור, התמונה היא לא זהה. והשינויים הגלובליים יביאו גם קור, לא רק חום קיצוני.
נכון מאוד. אז בעוד אנחנו מאוד שמחים על העמידות הזאת לעליית טמפרטורה, זה על חשבון העמידות לטמפרטורות קרות. ואכן, צפויים גם אירועים של מזג אוויר קיצוני שכולל חורפים קרים מאוד, או לפחות אירועי קור גדולים מאוד, וזה מעמיד את האלמוגים שלנו בבעיה מסוימת. צריך לזכור אבל שבעוד באקווריום בניסויים שעשינו באמת קל להראות את זה בסימולטור שבו אנחנו משתמשים כדי ליצור תרחישים של קור או חום בים סוף, בפועל מפרץ אילת הצר והעמוק יחסית גורם לכך שבעוד המים מתקררים בשכבות העליונות, הם שוקעים או מתגלגלים במדרון למטה, ולכן אנחנו לא צופים אירוע כזה של קור שיפגע באלמוגים בקרוב. עם זאת, זה שוב מדגיש, מבחינתנו גם מעניין מבחינה פיזיולוגית, מבחינה אבולוציונית, איך האלמוגים שלנו עברו סלקציה, ברירה לטובת עמידות לחום יוצא דופן, על חשבון חלק מהגנים, חלק מהכלים בארגז הכלים שלהם לעמידות בטמפרטורות נמוכות.
אז בסופו של יום, אם נעשה איזה סיכום שכזה, אנחנו אופטימיים לגבי האלמוגים בים סוף, זאת אומרת, יש סיכוי שהם יצלחו לפחות בעשור הקרוב את שינוי מזג האוויר?
אנחנו אופטימיים מאוד, וזה גם מחויבות. זה אומר שההזדמנות יוצאת את הדופן הזאת של אלמוגים שישרדו בעשורים הבאים, אם רק ניתן להם, מחייבת אותנו להסיר את ההפרעות המקומיות, את כל הזיהומים, דוגמת זיהומי הנפט שכרגע מאיימים על השונית הזאת, עם ההסכמים החדשים, וכל הפרעה אחרת, זיהומי אור וזיהומים אקוסטיים, כל אלה מהווים איום על שונית שהיא אולי השונית האחרונה לשרוד. ולכן אנחנו חייבים להיות אופטימיים, ואנחנו חייבים להסיר את ההפרעות המקומיות האלה.
אז ברוח זו אנחנו נצטרף אל משאב האופטימיות הזה, ונודה לך מאוד, הפרופסור מעוז פיין, מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, והמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים. להתראות.
יום טוב, תודה.
יום טוב. אתם שומעים את הצלילים האלה של מימן ירוק? אנחנו נדבר עכשיו על מחקר חדש של חוקרים מהטכניון מאוניברסיטת בן גוריון, שמציגים ממצאים חדשים הנוגעים להמרת אנרגיה סולארית לחשמל ולדלק מימן. נאמר שלום לפרופסור אבנר רוטשילד מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. שלום לך פרופסור רוטשילד.
שלום, בוקר טוב לך וכל המאזינים.
גם לך. אז כדאי להבין אולי לרגע את מה פיתחתם שם ומה החידוש הנהדר בשיטה, אולי נבין רגע את העניין של אנרגיה סולארית. תתחיל ממנו. איך הוא קשור לכל מה שעשיתם וכמה מילים עליו?
בשמחה. אנרגיה סולארית זה דרך נפלאה לספק את צרכי האנרגיה שלנו, אם זה לחשמל, לחום, דלק להנאה של כלי רכב וכיוצא בזה. הבעיה המרכזית עם אנרגיה סולארית זה הזמינות שלה. הזמינות של אנרגיה סולארית היא ככל שיש שמש בחוץ, ולכן בשעות היום בדרך כלל אין בעיה עם זה, למרות שגם כאן עננות, מזג אוויר חורפי יכולים לפגוע בתפוקה של שדות סולאריים. אבל בלילה אין בכלל, יש פערים גדולים בין עונות השנה, בין שעות זריחת השמש בין חורף וקיץ, ועל הפערים האלה צריכים לגשר, כי הצרכן דורש חשמל כל שעות היממה, והוא דורש חשמל גם בחורף. ולשם כך צריך פתרונות של אגירת אנרגיה. המשמעות היא ששדה סולארי מייצר הרבה מאוד חשמל בשעות היום. חלק מהחשמל הולך ישירות לצריכה דרך הרשת, אבל חלק נוסף אנחנו צריכים לאגור אותו בשביל להשתמש בחשמל הזה בשעות הלילה, או אולי לאגור אותו אפילו מקיץ לחורף. והנושא של אגירת אנרגיה סולארית למעשה הוא הנושא המרכזי שעומד היום בפני התרחבות של השימוש באנרגיה סולארית וחדירה גדולה יותר שלה למשק האנרגיה העולמי.
ועובדים על זה באמת מכל מיני כיוונים, אנחנו שומעים על אחר המרוץ הזה לאנרגיה סולארית. איך זה מתקשר למימן ולדלק המימן הזה שאתם עובדים עליו?
אוקיי, שאלה מצוינת. אז באמת אנחנו מדברים על פתרונות של אגירה של חשמל סולארי. הפתרון שכולם יכולים לדמיין זה פשוט לטעון בטריות. יש היום הרבה מאוד בטריות ניתנות, אנחנו מכירים אותם משימושים שונים, והשימוש בהם הולך וגדל. אז באמת אחת האפשרויות זה לטעון בטריות ניתנות, כמו שיש לנו בטלפונים הסלולריים, כמו שיש במכוניות טסלה וכיוצא בזה. העניין הוא שהפתרון הזה הוא מאוד יקר, והוא מספק פתרון אך ורק לטווח של יממה לכל היותר. חשמל שאגור בסוללה הוא עם הזמן המטען של הסוללה הולך ופוחת באופן טבעי, ולכן זה לא יכול לגשר על פני עונות שנה למשל.
זה לא מספיק, יום אחד זה כמעט כלום.
בדיוק.
במונחי זמן, כן.
בדיוק. ולכן אנחנו מחפשים פתרונות יותר ארוכי טווח ובעלי היקף אגירה יותר גדול. וכאן נכנס הנושא של מימן. מימן הוא דלק לכל דבר ועניין. זאת אומרת, זה משהו שאפשר לשרוף אותו ולקבל חום, או אפשר להשתמש בו בצורה אחרת באמצעות איזשהו מתקן שנקרא תא דלק ולקבל חשמל ממנו. בדומה לסוללה, באופן עקרוני. להבדיל מדלקים שאנחנו מכירים, מגז טבעי, מנפט וכיוצא בזה, כאשר אנחנו משתמשים במימן, מקבלים מים. ולכן מימן זה דלק נקי. יתרה מכך, אם אנחנו נפיק את המימן מהמים, שזה נושא המחקר שעליו פרסמנו את העבודה, אז יהיה לנו מסלול סגור שבו אנחנו מתחילים ממים. באמצעות חשמל סולארי מפרקים את מולקולות המים, זה נקרא פיצול מים. ממש שוברים את הקשרים הכימיים בין אטומי החמצן לאטומי המימן במולקולה של המים. וכך אנחנו מייצרים גז מימן באופן נקי לחלוטין, משתמשים בו באופן נקי לחלוטין, ויש לנו מחזור סגור שלא פולט CO2, דו תחמוצת הפחמן.
זאת אומרת, אין לו כלל תופעות לוואי או פליטות מזהמות?
במידה ונפיק את המימן ממים, זה נכון. במידה ונפיק את המימן ממים באמצעות חשמל סולארי או חשמל מתחנות רוח, או כל חשמל אחר שבא מאנרגיות מתחדשות, התהליך הוא תהליך סגור שאין לו השפעה שלילית על כדור הארץ.
מים זה לא עוד משאב בעייתי שעלול להיות חסר לנו?
מים זה כמובן משאב שחסר, אבל כמויות המים שמדובר עליהם לצורך הפקת מימן הן כמויות מזעריות ביחס לצריכת המים לצורכי לבית, להשקיה וכיוצא בזה, מדובר בכמויות מזעריות. ויתרה מכך, פיתוחים עתידיים יכול להיות שיאפשרו אפילו להשתמש במי ים במינימום טיפול, אבל כרגע זה מים שהם אכן מים מתוקים, מים מטופלים, אבל הכמויות הם לא מהוות בעיה. הוכחה לכך אפשר לראות שבחישוב של עלויות ייצור המימן, הנושא של המים הוא מזערי.
יפה, אז יש באמת סבירות ממשית שאנחנו ניסע פעם על מכוניות שעובדות על הטכנולוגיה הזאת?
אז קודם כל כן, וזה לא אפשרות תיאורטית, זה אפשרות מאוד מעשית. נכון להיום יש ברחבי העולם קרוב ל-10,000 רכבים שנוסעים על מימן.
כבר 10,000 רכבים נוסעים על מימן.
כן, בהחלט. עכשיו, זה לא רק רכבים, זה לא רק רכבים פרטיים, זה רכבים פרטיים, זה משאיות, זה רכבות, יש בגרמניה רכבת שרצה על זה. יש קשת רחבה של כלי תחבורה שונים, אם אני לא טועה, היאכטה הפרטית של ביל גייטס גם היא נעה על מימן. דרך אגב, הצוללות שלנו גם הן מונעות במימן.
מעניין.
אז יש לא מעט כלי תחבורה שנעים על מימן היום, אבל כמובן זה עדיין נותן מענה קטן מאוד מבחינה כמותית בהשוואה לסך כל כלי התחבורה, אבל יש רצון וצפי שזה יגדל. אבל זה לא רק תחבורה, מימן יכול לשמש להפקת חשמל, מימן יכול לשמש לצרכי חימום ביתי ותעשייתי, להפקה של חומרים שונים, אם זה מתכות, אם זה אמוניה, אם זה כל מיני, בתעשייה פטרוכימית יש שימוש במימן. הוא משמש בקשת רחבה מאוד של יישומים.
אז נגעת קודם לכן קצת בעניין עלויות, אבל זה בינתיים יקר? זאת אומרת, אם אני אצליח לשים ידי על רכב כזה שעובד במימן, מה מבחינת עלויות?
אוקיי, אז קודם כל יש שני דברים. יש את העלות של הרכב, שזה סיפור בפני עצמו. כרגע הרכבים האלה יקרים, אבל אין שום מניעה שהרכבים עצמם יהפכו זולים. אבל בואי לא נתייחס נהיה לרכב, אלא בואי נתייחס למימן עצמו. המימן, תחשבי עכשיו על מימן בתור דלק, אוקיי? כמו שאת קונה דלק לאוטו, משלמת, לא יודע, בין 5 ל-6 שקל לליטר, אז את יכולה להתייחס למימן באותו אופן. נכון להיום, על העלויות הפקה של מימן בדרכים הנקיות, מאנרגיות מתחדשות, תוך כדי תהליך של פיצול מים שדיברתי עליו, הן עדיין יקרות. יקרות בהשוואה להפקת מימן בדרך אחרת. היום מימן מופק מגז טבעי, והעלות שלו היא זולה, מתקרבת באופן עקרוני, זו אותה עלות של דלקים אחרים. עלות של זה, זה בערך דולר לקילו. לעומת זאת, עלות הפקת מימן בדרך של פיצול מים, בדרך הנקייה, שדיברתי עליה קודם לכן, היא יקרה לפחות פי שלוש, וכדי שיהיה לזה תוחלת מעשית גבוהה, אז אנחנו צריכים לגשר על הפער הזה ולהפיק את המימן בעלות של דולר לקילו, ולא שלוש דולר לקילו.
טוב, אז כמו שאמרת, יש כבר רכבים, לא רק רכבים, אמרנו, זה לא רק לצורכי תחבורה, אבל כבר נוכל למצוא דברים שפועלים על מימן, זה עדיין קצת יקר, כמו הרבה פיתוחים טכנולוגיים, אבל עוד חזון למועד. אני רוצה להודות לך, הפרופסור אבנר רוטשילד, מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון.
תודה רבה, המשך יום נעים.
להתראות. ועכשיו לפינת הסיפורים. בכל שבוע סיפור עמים מעניין מאוסף הסיפורים של שרון אביב, מספרת סיפורים ומנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומי למספרי סיפורים. הנה עכשיו הסיפור שלך, שרון.
השבוע ציינו בעולם את יום כדור הארץ. זה הזכיר לי סיפור הודי מסיפורי קלילה ודימנה. המלך דבשלים ישב בארמונו הגדול. עם מי הוא ישב? כמובן עם הפילוסוף שלו, ביידאבה. וכהרגלו שאל אותו שאלה. האם אי פעם ניתן יהיה לשנות את אופיו של האדם? ביידאבה הפילוסוף ענה לו כרגיל, הרשה לי לספר לך סיפור. היו הייתה עכברה, שיום אחד נפגעה ונפצעה ושכבה לה על גדת הנחל. היה לה מזל, באותו יום עברו שם גבר ואישה, שהיו חסוכי ילדים, וכשראו את העכברה הפצועה, מיד אימצו אותה אל ליבם, הביאו אותה הביתה, וטיפלו בה מבוקר ועד ערב. בסתר ליבם התפללו לאלים, שבדרך נס יהפכו את העכברה לתינוקת. ובאמת, כשהעכברה החלימה, בוקר אחד התעוררו, ובמקום עכברה שכבה שם תינוקת יפהפייה. הם גידלו אותה באהבה. היא גדלה לילדה והפכה לנערה. וכשהנערה הגיעה לפרקה, אמרו לה הוריה יום אחד, הנה, הגיע הזמן שתמצאי לך חתן. הנערה ענתה להם, אני לא רוצה להתחתן עם סתם אדם. לא, לא, אני רוצה להתחתן רק עם היצור החזק ביותר בעולם. מי הוא היצור הזה? שאלו אותה. היא לא ידעה, אבל הבטיחה שתצא למסע ותחפש אותו. ובאמת, הלכה והלכה. הרימה עיניה למעלה וראתה את השמש ואמרה לו, שמש, אתה היצור החזק ביותר בעולם, האם תסכים להתחתן איתי? השמש הביט בנערה ואמר לה, נערה יפהפייה, אני לא היצור החזק ביותר בעולם, יש יצור אחר, הוא מכסה אותי ואני לא יכול לעשות נגדו שום דבר, לכי אל הענן. אם ככה עליי להתחתן עם הענן, חשבה לעצמה. הלכה והלכה, הרימה עיניים וראתה את הענן ואמרה לו, אדון ענן, אתה נהדר, אתה מצוין, איתך הייתי רוצה להתחתן, אתה היצור החזק ביותר, תסכים להתחתן איתי? הענן הביט בה ואמר, אני לא היצור החזק ביותר, יש יצור אחר, הוא נושף עליי ונושב עליי, הוא מעיף אותי לכל הרוחות, הוא החזק, לכי אל הרוח. הלכה הנערה אל הרוח ואמרה לו, אדון רוח, אתה אולי קצת נפוח, אבל אתה הוא היצור החזק ביותר, האם תסכים להתחתן איתי? הרוח הביט בנערה היפה ואמר לה, נערה, אני לא היצור החזק ביותר בעולם. יש יצור אחד שאני נושף עליו ונושב עליו, והוא אף פעם לא זז. אליו הצריכה ללכת, זה ההר. אם כך חשבה הנערה, עליי להתחתן עם ההר? היא הלכה והלכה, חיפשה וחיפשה, ולבסוף ראתה אותו. הר גבוה, חזק, ניצב. פנתה ואמרה לו, אדון הר, אתה הוא היצור החזק ביותר בעולם. הייתי רוצה להתחתן איתך, האם תסכים להתחתן איתי? ההר צחק, הביט על הנערה היפה ואמר, אני רק נראה גבוה וחזק, אבל יש יצור אחד שהוא הרבה יותר חזק ממני. הנה, הוא שם למטה, חופר בי, מסתת אבנים, הופך אותן ללבנים, בונה לעצמו בתים וארמונות ומשתלט על העולם. זהו האדם, לכי אליו. אם כך, חשבה הנערה, עליי להתחתן עם האדם. ואכן, היא חזרה אל הכפר שלה ומצאה לה את בחיר ליבה ונישאה לו. ועכשיו, מהי התשובה לשאלה? האם ניתן לשנות את אופיו של האדם? כנראה שלא, ענה ביידבה הפילוסוף למלך דבשלים בשעה שישבו על המרפסת בארמון. כנראה שאי אפשר לשנות את אופיו של האדם, אבל האדם בהחלט משנה את העולם. עלינו רק לקוות שהוא משנה אותו לטובה. אז ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
ו
וכעת אנחנו לפני סיום עם פינת הקתדרה למוזיקה. והיום אנחנו לקראת העלאת התלף של שטראוס, מלך הוולסים, אופרה שתעלה באופרה הישראלית כאן שלנו, אנחנו נדבר על וולסים. ומי שיעשה זאת ככל שבוע הוא פרופסור משה זורמן, מנחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף עם הדוקטור אסתרית בלצן. שלום לך פרופסור זורמן.
שלום, בוקר טוב רונה.
בוקר טוב.
אז אחרי שנה וחצי של דממת הלכות, האופרה הישראלית חוזרת, וכדי לעשות לנו שמח, הם חוזרים עם האופרטה, זה אפילו לא אופרה, זה אופרטה, התלף של יוהאן שטראוס. אמרת יוהאן שטראוס, אמרת ריקוד הוואלס, כמו שציין. ריקוד במשקל משולש, 1-2-3, 1-2-3. זה היה הלהיט הגדול של אירופה במאה ה-19, ולכן החלטתי שהפינה היום תזכור את ה... מה קרה למשקל המשולש? מה קרה לוולס בשנים הבאות אחרי הגדולה שלו במאה ה-19?
אתה רומז שהוולס השתנה, פרופסור זורמן?
הוולס השתנה מאוד, אבל אני היום רוצה להוכיח לך את זה. אז קודם כל תזכורת, רוב המשקלים במוזיקה הם או זוגיים או משולשים. המשקל הזוגי עובד לנו טוב כשאנחנו יוצאים נגיד למצעד. יש לנו רגל ימין ורגל שמאל, אז לכן... 1-2-1-2-1-2-1-2 או כל כמעט כל הרוק והפופ היום זה במשקל זוגי גם שהביסל שרים It's been a hard day's night 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 משקל חזק, הלב פועם ב-1-2-1-2 והרגליים פוסעות ב-1-2-1-2 בקיצור, משקל חזק אבל בכל זאת בוא נצא לדרך דווקא עם המשקל המשולש, הוא הרבה יותר אלגנטי, הרבה יותר מעוגל, הרבה יותר נשי, לפעמים יש חלק מהנשים שאומרים, הרבה יותר ריקודי. אז נתחיל כמובן, אם כבר הזכרנו את יוהאן שטראוס ואת התלף, בוא נשמע ולס מתוך התלף של יוהאן שטראוס, השנה 1874, כל אירופה רוקדת ולס. ככה זה נשמע. אתה יכול לרקוד את זה ככה לנצח.
לגמרי. אני, מקלר ואלכס רוקדים כאן באולפן. המאזינים לא רואים, אבל יש כאן ריקודים.
אני בטוח, ורונה, גם את בטח עשית 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3.
תפסת אותי.
השלוש הזה זה דבר שמדביק אותך. אז כל הפאר והדר של אולמות הריקודים של וינה, פריז, סן פטרסבורג, כל אירופ, כל הצולה הזאת של הסלונים הגדולים באימפריות, רקדו ולס במאה ה-19. אז אם זה לא היה הוולס הגדול של יוהאן שטראוס בווינה, שימי לב לוולס האינטימי של שופן בסלונים של פריז. ככה זה נשמע שאני מגיע את זה רק עם פסנתר. גם כן, כיף גדול. ולס של שופן. וכולי וכולי ושופן תמיד זורק אותנו, ומי ששתמע מי ניגן את הוואלס בצורה כל כך נפלאה, זה היה הפסנתרן הסיני לנג לנג, שהוא היום כוכב גדול בשמי הפסנתרנות העולמית. אבל אחרי שנהננו כל כך מהוואלסים של המאה ה-19, אני שואל אותך רונה את השאלה, מי משתמש במקצב המשולל, מקצב הוואלס, מקצב ה-1-2-3 היום, במאה ה-20 או במאה ה-21? או שאולי הקריסה של האימפריות והסלונים הענקיים האלה הביאו גם להעלמותו ממפת המוזיקה. אז עשיתי אתמול איזה סקירה, והנה כמה תשובות שמצאתי, כמובן יש עוד, אבל בוא נתחיל עם מה שאני מצאתי. קודם כל, מי שלא שכח את הוואלס, היו זמרי השנסון הצרפתים הקלאסיים, איב מונטן, שרל אזנבור, אדיט פיאף, הם עדיין זוכרים את הוואלס שמתנגן עם הנגני אקורדיון ברחובות פריז, והם מוצאים, ואנחנו מוצאים את זה בשירים שלהם. לדוגמה אחת רק, ז'אק ברל שר לנו את וואלס אלף הפעימות, אבל זה כבר וואלס זועם, וואלס ששואל את השאלה, האם גם הפעם האלף שנרקוד את הוואלס עדיין נוהב איש את רעהו. אז הוואלס הוא לא כל כך אולי אלגנטי, אבל הוא מאוד מאוד חזק וכועס. ז'אק ברל, ואלס אלף הפעימות.
Au premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà au premier temps de la valse. Je suis seul mais je t'aperçois, et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps.
אי אפשר לעצור את זה, זה פשוט נפלא, הכניסה הזאת של הוואלס אל תוך השנסון.
בדיוק, אז זה דווקא מצאנו שיש. ושאיב מונטן שר על פריז, אז הוא מיד שר, לא, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. פריז עובדת טוב. אבל, לעומת זאת, אני עברתי אתמול על כל חוברות השירים של הביטלס לדוגמה, נציגים של הרוק אנד רול של שנות ה-60, 70, משהו כזה. מתוך כל מאות השירים שם מצאתי רק שלושה או ארבעה שהם במשקל המשולש בכלל, במשקל הוואלס. ותמיד זה הולך לכיוון של שירים מאוד מאוד מיוחדים. אז לדוגמה, שיר הזיה כמו Lucy in the Sky of Diamond, לוסי ברקיע היהלומים, או מתחיל בשלוש. או שיר פרידה מבית ההורים, שיר הכי עצוב של הביטלס כמו She is Living Home, גם במשקל משולש. והשיר שאנחנו נשמע עכשיו, כדי לראות באמת שלושה שירים יחידים מכל השירים של הביטלס, אנחנו בחרתי דווקא את Norwegian Wood, עץ נורווגי, שזה שיר קומי על סיפור אהבה לא ממומש, ועל הרעיתים מעץ נורווגי שהיו בחדרה של האהובה. אז כשהביטלס כבר משתמשים באיזה בלס, אז תמיד זה איזה מין דבר מוזר וקצת, וסיפור קצת מתעתע. בואו נשמע איך הביטלס משתמשים בצורה נדירה מאוד בוואלס.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, Stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives. Oh, we gave her everything money could buy.
She's leaving home after living alone for so many years.
Azona!
זה לא נוריג'ן ווד.
זה לא נוריג'ן ווד, אבל זה עוד פעם, זה אחד המשולשים, אבל שימי לב, אני אנגן לך תקף את הנוריג'ן ווד כדי להיזכר, זה She's Living Home. אבל שוב, זה שיר שאומר, אנחנו עוזבים את העולם המבוגר, העולם של ההורים שכבר אנחנו איכשהו סבעים ממנו, אז אם כבר זולחים את העולם של המבוגרים, אז אולי גם נזנח את, את הוול שמייצג אותם. אז She's Living Home. אבל נורוויג'ן ווד נשמע ככה. רארי רארי, פאבה. גם, חש, טיים, שלוש, חש, טיים, שלוש, חש, טיים, שלוש, בקיצור.
שומעים שם ברקע את הוולס.
בטח, שומעים את הוולס, אבל עוד פעם, זה כל כך נדיר שזה אומר לנו שכל הרוקנרול, למה הם לא משתמשים במשקל משולש? כיוון שהרוקנרול בא כולו מהבלוז השחור. והבלוז השחור, אין בלוז בשלוש. אין דבר כזה. בלוז כולו במשקל של 1-2, 1-2. זה הרבה יותר עממי, זה הרבה יותר פשוט, כמו שאמרתי, הלב פועם בשתיים, לא בשלוש.
נהדר, משפט נהדר.
זה הכי טבעי. ואז בוא נלך הלאה טיפה, ואני בודק מה קורה עם הוולס, אז זה איכשהו מסמל איזה עולם של עבר, של היסטוריה שנמחקה. בוא ניקח את ליאונרד כהן, יש לו כמה וולסים, יש לו שיר מפורסם שנקרא Take This Waltz.
נכון, שיר מפורסם של ליאונרד כהן, נכון.
עכשיו, על מה הוא מדבר הוולס הזה? הוא מתחיל עם וינה, שזה היה המקור שבינו התחלנו. Now in Vienna, there's a 10 pretty women, בהתחלה טוב, אבל there's a shoulder where death comes to cry. המוות בא לבכות על הכתפיים של האנשים האלה. זאת אומרת, זה וינה שכבר מתה, וינה שכבר איכשהו לא רוקדת את הוולס של יואן שטראוס. כל וינה וכל הוולס אצל ליאונרד כהן זה מוות, זה תחושה של סיום של עולם שהיה מפואר, והנה נועד.
רקוויאם לוולס, אם כך.
רקוויאם לוולס, בדיוק. כל המאה ה-20 זה רקוויאם לוולס, אמרת את זה נכון. בוא נשמע טיפה את ליאונרד כהן.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with the clamp on its jaws.
פתאום קצת עצובה הפרידה הזאת, פרופסור זורמן.
לא, כל פרידה היא קצת עצובה, לא? יש לנו איזה...
נכון.
וגם בקלאסיקה, שרבל כותב את הוולס, לוולס, שיצירה מפורסמת את תזמורת, אז הוולס הכי טרגי שאתה יכול רק לשמוע, כי החבר'ה יודעים מה סימן הוולס בעבר, ומה נשאר ממנו היום. אבל לא רוצה שנסיים באיזו תחושה כזאת של טרגיות גדולה.
לא עם וולס שובר לב, אתה אומר.
אז למה עוד משמש הוולס לעתים? לאיזשהו שיר ערס סנטימנטלי. אז או זה יכול להיות שיר ערס רוסי כמו תחול המטפחת, קור טוב של נחת, גז ונגמר החלום. שזה גם החלום של וולס. אבל אני רוצה שנסיים עם שלום חנוך, כשהוא רוצה לשיר שיר ערס לבת שלו מאיה, באיזה משקל את זוכרת, את חושבת שהוא בוחר? בטח לא במשקל זוגי, כזה קר ורוקנרול.
משולש, הפתעת אותי, הגענו לשלום חנוך עם ולס.
הגענו לשלום חנוך עם ולס, גם כן נדיר, אבל...
לא פיללתי לכך, אנחנו חייבים לסיים.
יאללה.
אז אני מפנה לשיר כדי שנשמע צליליו. תודה רבה, פרופסור משה זורמן, מנחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסתרית בלצן.
שלי, מה את חושבת?
עד כאן שלושה שיודעים לשעה הזאת. האורך הוא רז חסון, מפיקה אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני רונה גרשון תלמי. אנחנו נהיה כאן גם מחר, אז תצטרפו אלינו גם מחר. להתראות, ביי ביי.